כל חי אונליין, 93fm.co.il.
גליק משתמש בסינתו לחרדים כדי להכשיר את אשר צומר אייכלר.
על הרפורמים החדשים התכוונתי לאותם אנשים, למשל יהודה גליק, שרוצה להכשיר את השרץ שלו בזה שהוא נתפס כאיש שעולה להר הבית בניגוד להלכה, והוא גורם לשפיכות דמים, וכולם יודעים את זה. הוא התייפייף כלפי הרפורמים, תומך בנשות הכותל, והוא משתמש בשנאה לחרדים כמכשיר להכשיר את השרץ שלו. אותם רפורמים שהם אנשי שמאל קיצוני, שהם נגד עלייה להר הבית, הוא תומך בהם כדי שהם יתמכו בו. זה מעשה פוליטי נבזי שצריך להוקיע את זה.
חבר הכנסת יהודה גליק אמר לאבי מימן במהדורה המרכזית כי ההתייחסות לכותל בקדושה יתרה היא חילול השם.
מי שמתייחס לכותל כאילו הוא התחליף של הר הבית, הוא מחלל את השם. הקדוש ברוך הוא בחר בהר הבית, ומי שמחליט שהקדוש ברוך הוא לא בחר בהר הבית, הוא יודע יותר טוב, הוא מתחילתו הכותל זה המקום הכי קדוש לעם היהודי, הוא מחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לגינוי האמריקאי לאישור בניית 800 דירות במעלה אדומים ובירושלים ואמר, אנחנו מכירים את העמדה האמריקאית, היא לא חדשה והיא גם לא מקובלת עלינו. לדבריו, הבנייה בירושלים ובמעלה אדומים, עם כל הכבוד, זה לא מה שמרחיק את השלום, כך דברי ראש הממשלה אותה מביא כתבנו הפוליטית היקדסי. השר זאב אלקין אומר כי גל הטרור האחרון מקורו בהסתה של המנהיגים הפלסטינים במוסדות החינוך ובדרשות במסגדים בימי שישי. שנאה יוקדת זו של הצעירים מביאה אותם להיכנס לחדר ולרצוח ילדה בשנתה. בכינוס מרכז הליכוד שנערך הערב הוסיף אלקין כי לא ייתכן שמשכורות המחבלים היום בכלא הישראלי משתוות למשכורת של שר ברשות הפלסטינית. המשרד לשירותי דת שלח הבהרה לראשי התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות המתכננות לערוך מחר פרובוקציה ברחבה העליונה של הכותל המערבי. במכתב הדגיש היועץ המשפטי של המשרד כי רחבה זו אינה מיועדת לתפילה, וכל הפרה של נוהלי התפילה במקום בניגוד להחלטת הממשלה תאפשר לרב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב רבינוביץ' למנוע אותה ולהרחיק מהמקום את המשתמשים ברחבה שלא כחוק. זו ידיעה של כתבנו איתי גדסי ובנצי לייזרוביץ'. משפחתו של הנער הערבי מוחמד אבו חדר שנרצח על ידי יהודים עתרו לבית המשפט העליון בדרישה להרוס את בתיהם של הרוצחים כפי שנהוג להרוס בתי מחבלים. נשיא רוסיה פוטין ונשיא ארצות הברית אובמה סיכמו ערב ביניהם להעמיק את שיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות בסוריה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יזם את השיחה והפציר במקבילו האמריקאי לסייע לו להפריד את המורדים המתונים מהקיצונים בסוריה. משרד האוצר האמריקאי יטיל עיצומים על שליט של צפון קוריאה קים ז'ונגון ועל עשרה בכירים במשטרו בשל מה שמכונה הפרה חמורה של זכויות אדם. בעקבות העיצומים הללו יוקפאו נכסים של הקוריאנים בתחומי השיפוט של ארצות הברית. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות PQ Laser. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
מחר הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהממוצע בעונה, בשישי ובשבת התקררות קלה.
תחזית מזג האוויר בחסות PQ Laser. סובלים מכאבים? אפשר לשים לזה סוף.
ועד כאן חדשות כל חי.
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
חי תמיד איתי.
יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב וחודש טוב לכם מאזינים מכירים. אנחנו בתוכנית נוספת של יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, יושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב לכבוד הרב וחודש טוב.
לילה טוב וחודש טוב לך, לצוות האולפן ולכל המאזינים.
שאלות שונות הגיעו לשולחן המערכת ממכם מאזיני כל חי. עוד מעט הרב יתייחס לשאלות. אנחנו נציין ששאלות לרב ניתן להשאיר בטלפון 1-900-52-92-93, יש להקיש אחת ומיד אחר כך להקיש שש. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק והשקפה בענייני השעה.
אנחנו נמצאים למעשה בעיצומם של ימי החופשה של הבנות ולקראת בין הזמנים של בני תורה, של תלמידי תלמודי תורה, ואחת המבוכות הגדולות של הורים, איך עוברים את התקופה הזו בשלום. צריך תמיד לזכור, חז"ל לימדו אותנו, שבטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי שיגעון. זה נכון לכל אדם, בכל גיל, בפרט בגילאי ההתבגרות, הניסיונות הם הרבה יותר גדולים, והשעמום הוא בעל נזק נורא, הרי כולנו יודעים מה שכתוב שם, על הבורק אין בו מים. חז"ל אומרים שכשמים אין בו, אז נחשים ועקרבים יש בו, ואין מים אלא תורה. יחד עם זאת, תקופת החופש בין הזמנים, מטבע הדברים, הילדים רוצים גם להתעסק עם דברים אחרים, רוצים קצת לצאת, אבל כל הורה צריך לראות איך באמת ממלאים את הזמן של התקופה הזו, שלא יהיה מצב של בטלה. יש את היציאות, אבל לא כל הזמן נמצאים בטיולים, הרי רוב הזמן נמצאים בבית. וכאן צריכים לחשוב על רעיונות יצירתיים, איך לגרום לתעסוקה מעניינת בתקופה הזו. מצד אחד תקופה של עברור, של מנוחה, של רגיעה, של שלווה. מצד שני, שלא יהיה זמנים של ימים שלמים של בטלה, של שעמום, ואז מתחילים חלילה להיכנס למסלולים שאינם בריאים. ישנה עצה אחת, לקחת את התקופה הזו כתקופה של, אם נדבר כעת בדיוק לפני התוכנית, דיבר איתי אדם על ביתו בת סמינר, הוא אומר, מה עושים עכשיו חודשיים, היא נמצאת בבית. שאלתי אותו אם יש איזה דבר שהיא אוהבת לעשות, אמר שהיא אוהבת לתפור. אז אפשר בתקופה הזו לקנות לה יותר בדים, לתת לה יותר שתתפור. אפילו אמרתי לו שווה שתבקש מקרובי משפחה, שאם הם רוצים להזמין בגדים, אם היא תופרת טוב כמו שהוא מתאר, אז שיזמינו בגדים, אפילו הוא ישלם על חלק בלי שהיא תדע. אבל לא לתת לזמן לעבור מתוך בטלה. יש מקומות שונים שישמחו להתנדבות, כמובן מקומות על תארת הקודש, כמו קייטנות שיש בבתי ספר של בית יעקב, בגני ילדים, ובת שיושבת בבית, בת סמינר, ומרגישה שמשעמם לה, היא בהחלט יכולה לגשת ולהציע את עצמה כמתנדבת באותם מקומות, כשהכל כמובן על תהרת הקודש, בסביבה טובה של חברה של בנות, וכולם יראות שמיים, אבל לא לתת לזמן הזה שיעבור חלילה מתוך בטלה שמביאה לידי שעמום. ובאמת אשרי אותם שיוזמים יוזמות לקראת בין הזמנים, לארגן ישיבות בין הזמנים, שבאים בני תורה ויושבים ולומדים, גם תלמידים בגילאי היסודי, נותנים להם איזה פרסים, ממתקים, כמה זה חשוב. אדם שבאמת רוצה לעשות, רוצה לפעול, אבל מרגיש שאין לו הרבה יכולת, אבל לכל הפחות יעשה את הדברים האלה, יאמץ את הבני תורה, יאמץ את הילדים של התלמודי תורה, בימי בין הזמנים. אפשר לגייס סכומים לא גדולים, לארגן מתנות, לתת להם כמה שעות ללמוד כל יום. עצם זה שמגיע בן תורה ולומד מדי יום בבין הזמנים, שלא יהיה מצב שעוברים שבועות שלמים מבלי שהוא פתח ספר. יש כאלה שהם, ברוך השם, ביוזמה עצמית, הולכים ופותחים ולומדים. יש כאלה שללא תמריץ, ללא עידוד, הם לא יעשו את זה. אז אשרי אדם שזוכה שעל ידי התמריץ הקטן הזה של שלושת השבועות של בין הזמנים, הוא זוכה להחזיק בני תורה למשך כל השנה כולה. כמו במניות, תמיד אנשים מחפשים איפה אני יכול להשקיע קצת ולקבל הרבה. פה ההשקעה הזאת בישיבות בין הזמנים, לארגן לאותם בני נוער שיבואו וישבו וילמדו ויחכימו וישמרו על עצמם במסגרת תורנית. יש הרבה מקומות שמארגנים תפילה ומיד, לא תפילה בשעה יותר מדי מוקדמת, מצד שני גם לא לפני שעובר זמן קריאת שמה, ומיד אחרי יש להם איזה כיבוד ויושבים ולומדים שעה, שעתיים. אלה דברים נפלאים שיכולים לסייע ולשמר את הילד, את הנער, בפני הניסיונות הכל כך גדולים שיש בתקופה הזו. וגם כאשר בוחרים מקומות של טיולים, חשוב לציין, לפעמים ההורים מתוך טוב לב, רוצים שאדרבה ניתן לילד, לילדים, איזה סוג של הפתעות, של ריגושים, דברים שלא נחשפו אליהם עד היום, ניקח אותם למקומות מסוימים, אבל תמיד צריך לתת את הדעת מה התוצאה של המקום הזה. יש מספיק מקומות על טהרת הקודש שאפשר לצאת לשם ולתת לילדים לשמוח וליהנות ולהתעברר בתקופת בין הזמנים, אבל לא לקחת אותם למקומות שחלילה יחשפו למראות נגעים שנטבעים חלילה במוח ואחר כך מלווים את האדם לאורך תקופה וקשה לו מאוד להיפרד מהם. צריך גם בזה לדעת את הגבולות, מה והיכן. לא לחינם אמרו לנו חז"ל בגמרא, שבחינוך ילדים שמאל דוחה וימין מקרבת. גם קירוב בלי גבולות, גם בו יש חיסרון. מצד שני, להלחיץ את הילד, לאסור עליו הכל, לסגור אותו בתוך הבית יותר מדי, גם מזה צריך להיזהר. הרב וולב פעם אמר באחת השיחות שהילד דומה לקפיץ, והקפיץ, ככל שדורכים אותו יותר, לוחצים אותו יותר, ברגע שהוא משתחרר הוא אף יותר לגובה. אז צריך לדעת את הגבולות, לא ללחוץ יותר מדי, ומצד שני גם לא לשחרר יותר מדי עד כדי שמאפשרים הכל ומתירים הכל. וכמובן, תפילות לסייעתא דשמיא לפני כל תקופה כזו, הרבה תפילה, כמה חשוב שההורים יתעזרו בסבלנות בתקופה הזו, המון המון סבלנות כשהילדים בבית, וקשה לתפקד עם כולם, בפרט אם שהיא עקרת בית, והיא נמצאת בבית כל היום, ורגילה לסדר יום שלה, והנה לפתע באים הילדים, ולא קל כל כך, אבל תמיד לזכור שהתקופה הזו היא תקופה של ניסיון, תקופה של סבלנות, כשהילדים רואים איך ההורים מתמודדים בזמנים של קצת לחץ, של יציאה מהשגרה, הדוגמה האישית משפיעה על הילדים יותר מכל דבר אחר, יותר מכל שיחת מוסר, הם ראו את ההורים, העתיקו אותם, כמה שומעים היום אנשים מבוגרים מספרים, כשהייתי ילד, אז אבא עשה כך וכך, אמא עשתה כך וכך, מעתיקים, מעתיקים לעצמם בהתפעלות את היופי ואת הטוב שראו אצל ההורים. ומה שראו טוב אצל ההורים צריך להעביר הלאה, ואם היו דברים שיש מה לתקן, ההורה עצמו מתקן ומעביר דוגמה אישית לילדים, ובעזרת השם נאחל לכולם שנעבור את התקופה הזאת לחיים טובים ולשלום, עם תועלת, ללא שום נזק.
תודה רבה לכבוד הרב, אנחנו נעשה הפסקה קצרה מיד לאחר מכן, שאלותיכם, שאלות המאזינים ותשובותיו של הגאון הרב זמיר כהן.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. שנה שלמה חיכינו, והנה הם חוזרים. פעילות הקיץ ואיסוף הבקבוקים של אלה חוזרים ומחלקים לכם פרסים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על הרגלי המחזור שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מרעננים לקיץ. כי הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. ממחזרים בזמן אוויר עם מנחם טוקר. יום חמישי בין 2 ל-4, כאן בכל חי. מרכז הישגים בראשות הרב יאל אונגר, בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותענה מליווי עד למציאת עבודה בחסות הקריה האקדמית אונו, היחידה ללימודי חוץ. מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים. 0365252544.
לא שנה, לא שנתיים, 11 שנים ברציפות ופער ניכר מהמתחרים. פנדור במקום הראשון. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
כמה הילד שלך מתוק? הכי בעולם. כמה השוקו שלו מתוק? את מחליטה. יוטבת הגאה להציג, לראשונה בישראל, השוקו שלי, שוקו ללא סוכר וללא תחליפי סוכר, שרק אתם מחליטים אם, איך וכמה להמתיק. השוקו שלי, הטעם יוטבתה. טעם יוטבתה. השוקו מכיל סוכרים שמקורם בחלב.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
איך אני יכול לסיים 8 כרוביות, 6 ברוקולי ו20 גזרים בארוחה אחת?
גם אם תאכלו מבוקר עד ערב רק פירות וירקות, לא תספקו לגוף שלכם את כמויות הוויטמינים והמינרלים להם הוא זקוק. גם בקיץ, כל המשפחה שומרת על הגוף עם המולטיויטמין סופרים למבוגרים, ותבליות צ'ובאבל לליסה לילדים של מקסי הלס, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
על תוספי התזונה הטובים בעולם, לא מתפשרים. מקסי הלס.
שלום, כאן שמעון פרץ הסטנדאפיסט. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לנופש שלא תשכחו, בחבל טוסקנה שבאיטליה. מלון יוקרתי ומפנק, טיולים לאתרים המפורסמים בעולם, יהדות עתיקה, נופים עוצרי נשימה, וכמובן אטרקציות והופעות.
בקיץ הזה נופשים עם טור עולם. 7 ימי חופשה קסומים ומחזקים כהלכה בטוסקנה שבאיטליה. לפרטים 03-579-1710.
תראה, כידוע לך, החברה כרגע בצמצומים, אין לנו ברירה.
לא רק פיתורים. כל אירוע חשוב בחיים הוא סיבה טובה לפנות לביטוח הלאומי. לברר אם אתם זכאים לתשלום. התקשרו ישירות לכוכבית 6050. שימו לב, תוכלו להגיש בקשה לדמי אבטלה גם באתר הביטוח הלאומי. מימוש זכויותיכם באופן ישיר ימנע מכם תשלום עמלות לגופים אחרים.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
סקר מכון ברוקדייל עבור משרד הבריאות בדק ומצא. מכבי שוב מובילה בגדול עם 96% חברים מרוצים. אז מה הפלא שמכבי היא קופת החולים אליה הצטרפו הכי הרבה חברים ביחס לשאר הקופות ב-2015. הצטרפו גם אתם במעבר הקרוב לשירותי הבריאות הטובים בישראל. כוכבית 4535. גם אתם כבר אתם. יש קופות חולים ויש מכבי.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליט היושב ראש ארגון הדברות. אנחנו כעת נפנה לשאלות המאזינים, השאלות הגיעו כמובן הם ברוח התקופה, ברוח שלושת השבועות. שואל המאזין, ידוע לי שאסור לשמוע שירים בימי בין המצרים, זו מאזינה. אני מוזמנת לחתונה בתאריך הבדלת בתמוז. האם מותר לי ללכת לחתונה ולהישאר או שם עדיין להגיע רק לחופה? כמו כן, האם מותר לקנות בגדים חדשים בימי בין המצרים וללבוש אותם? תודה רבה מראש, כותבת המאזינה.
כידוע, מנהג האשכנזים שלא לערוך חתונות בימי בין המצרים. אבל מרן הרב עובדיה יוסף כותב בספר חזון עובדיה שמנהג הספרדים עד ראש חודש אב שכן מתחתנים נושאים נשים, אבל יחד עם זאת אדם שמגיע לחתונה, כלומר גם מי שנוהג בימי שלושת השבועות האלה מנהג של אבלות שלא להתחתן, אבל כשמוזמן לחתונה שכן מתחתנים כדעת הנוהגים, הרי אז מדובר בערב של מצווה, ערב של שמחה, ומותר לשמוע את הנגינות ואת השירים ולרקוד ולשמח חתן וכלה. לכן, הגם שמדובר בימי בין המצרים, כמו שציינו כאן תאריך כ"ד בתמוז, מותר ללכת לחתונה ולא צריך להגיע רק לחופה, אלא להישאר כל החתונה, לקיים מצוות שמחת חתן וכלה, לשיר ולרקוד, כפי היתר מעיקר הדין. לגבי העניין של בגדים חדשים, נוהגים שלא לברך שהחיינו בימי בין המצרים, מטעם שאיך יאמר בימים הקשים האלה שעם ישראל סבל כל כך כל רודפי היסיגוע בין המצרים, איך לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, זה זמן שהוא קשה. לכן לא קונים בגדים חדשים כדי לא להגיע לצורך של ברכת שהחיינו. עם כל זאת, כתב מרן הרב עובדיה יוסף, שבשעת צורך גדול, יש צורך כמו בפירות חדשים שעלולים לעבור ואחר כך לא יהיו לאחר תשעה באב, בשבתות אפשר להקל יותר לברך ברכת שהחיינו.
אם אבל יש נגיד מבצעים טובים שבתקופה הזאת זה חיסרון כיס אם לא יקנו בגדים חדשים,
מעיקר הדין מותר לקנות אותם בפרט במצבים כאלה, אבל לא ללבוש אותם בפועל.
אנחנו נפנה לשאלה של הנוספת. הלילה ראש חודש תמוז, אנחנו בעיצומו של הקיץ, ומטבע הדברים יש התרופפות אצל בני אדם בדיני צניעות ושמירת העיניים. האם הרב יכול לתת כמה הדגשים חשובים בעניינים הללו?
האמת היא שהניסיון של שמירת העיניים בתקופה הזו, לצערנו, הוא ניסיון לא פשוט, בפרט באזורים מסוימים, אבל תמיד צריך לזכור יסוד גדול. העיניים הם חלון שמכניס אל תוך גוף האדם את מה שיש בחוץ. כלומר, כמו שיש חלון שנקרא בשם פה, וכל אדם בר דעת נזהר שלא להכניס לתוך הגוף מאכלים שאינם ראויים, הן אם מזיקים לו בריאותית פיזית, הן מבחינה רוחנית, דברים מקולקלים, דברים שאסורים באכילה, גם העיניים הם סוג של חלון שקולט מבחוץ, קולט מראות ומכניס פנימה. לא לחינם אמרו לנו חכמים שיהיו עיניך רואות את מוריך. זה פסוק שממנו גם לומדים, הגמרא מספרת, על רבי יהודה הנשיא שאמר שהוא זכה לראות את רבי מאיר מאחוריו, ואם הייתי רואה אותו מלפניו עוד הייתי מתגדל עוד יותר. כי בעצם ראייה זה לא עניין חיצוני, ראייה זה סוג של שימוש, ראייה זה סוג של מגע. אנשים משלמים כסף כשהולכים לגן החיות לא בגלל שהם חוזרים הביתה עם אריה, אלא לראייה הם משלמים. ראייה זה סוג של שימוש, וכל אדם, כל אישה שיש לה כבוד עצמי, כל בת ישראל שיש לה כבוד עצמי, לא מאפשרת לאף אדם לראות אותה בחוסר צניעות, וכל אדם בר דעת שומר על עצמו שלא לראות מראה שאינו צנוע. יש עצה טובה בעניין הזה, אדם שמרגיל את עצמו כשהוא הולך ברחוב, להסתכל בזווית אלכסונית למרחק של 4 אמות ממנו, 2 מטר. הוא לא נראה תימהוני, כמו אדם שהולך כפוף מדי, כי בעצם רק הראש מוטה בזווית אלכסונית באופן שהעיניים רואות 2 מטר קדימה, אבל הוא חוסך מעצמו הרבה מראות נגעים, והולך ברחוב כאדם שממהר לעבודתו. לא צריך יותר מדי להתעכב ולסובב את עיניו לכל הצדדים ולהביט, בפרט במקומות שהוא יודע שיש ניסיונות יותר גדולים. כך הולך באופן מכובד, שומר על קדושת העיניים. בגמרא כתוב, לא יסתכל האדם על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. כשהשדה עומדת עם שיבולים זקופים, אסור לאדם לעמוד ולהסתכל. למה? כי העין מוציאה סוג של קרינה, והקרינה הזו היא כמו מגע. היא מגיעה לאותו מקום, יכולה לקלקל, יכולה להזיק. זה המושג של עין הרע שידוע. לכן גם לא טוב שאדם מתבלט יותר מדי וגורם שיסתכלו עליו. ההסתכלות היתרה של אדם שמבליט את עצמו יותר מדי, אדם שלא שומר על מכובדות, על צניעות, בפרט באישה, הרי יש כאן גם נזק, נזק שהאדם מזיק לעצמו. אבל כשיש את כללי הצניעות, האדם שומר על לבוש מכובד, יחד עם זאת, לפי כללי הצניעות, וחשוב לציין שצניעות זה לא רק בלבוש, צניעות זה גם בדפוסי התנהגות כשהולכים ברחוב, כשנמצאים באוטובוס, אישה ש... או איש, אישה, לא משנה, נמצאים באוטובוס ומדברים בקולי קולות בטלפון, וכולם צריכים לשמוע מה בדיוק קורה שם בבית, זה גם דבר שהוא חורג מגדרי הצניעות. יש הליכה מכובדת, לבוש מכובד, דיבור מכובד, וככל שאנחנו שומרים על עצמנו, על מכובדות עצמית, גם במה שנוגע להופעה שלנו כלפי חוץ, גם במה שאנחנו מסתכלים על אחרים, אדם שומר על קדושת העיניים, כמה זוכה שיש לו מוח טהור וקדוש. גוף האדם דומה לבית המקדש, והמוח של האדם הוא בבחינת קודש הקודשים. להכניס מראה שאינו טוב אל תוך המוח זה כמו להעמיד צלם בהיכל, דבר שמקלקל, מזהם, מלכלך מבפנים. אז כל אדם בר דעת שומר על עצמו, שומר על העיניים. ועוד נקודה אחת כדאי לציין, פעמים שבלי שהאדם ירצה, הלך ברחוב, כמו שהגמרא אומרת בקרן זווית על רבי עקיבא שראה את אשתו של טורנוס רופוס, הוא בא להסתובב, בדיוק היא באה להסתובב, וראה אותה. יש מצב שהאדם לא רצה לראות דבר שהוא לא צנוע וראה. ההצעה לזה לא להתחיל לדון יותר מדי עם עצמו ולהילחם, מה ראיתי, עצם השחזור של הדברים מעלה את התמונה שוב ושוב, אלא פשוט לומר לעצמו, אני לא רציתי לראות, ראיתי את זה על כורחי, אני מעביר את המחשבה לעניין אחר, מתחיל לדון במה שהוא רוצה. וכאשר האדם עושה את מה שבידו לעשות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו גם סייעתא דשמיא, אקרא לאלוקים עליון, לאל גומר עליי. הוא עושה את המוטל עליו, עושה את ההשתדלות, בפעמים שיש ניסיונות שמשמיים מזמנים לאדם, אבל עומד בזה איתן ויוצא מזה לחיים טובים ולשלום.
שאלה נוספת, כותבת מאזינה, אני בת סמינר ויש לי בעיה בריאותית מסוימת שלא כל בחור יסכים להיפגש איתי, אם הוא ידע על הבעיה הזו. האם בשידוחים אני חייבת לספר הכל? אם כן, האם זה חייב להיות לפני הפגישה הראשונה, או שהיא רוצה כאילו שהוא יתרשם ממנה, ואז הוא יגיד, הבעיה היא לא כל כך מהותית.
כן, זו שאלה באמת חשובה ודי נפוצה. למעשה כך, בפוסקים דנו הרבה בעניין הזה, האם בשידוחים צריך לספר הכל? יש גמרא מעניינת, מסכת יבמות, בדף ממהי, הגמרא מספרת על אדם שאביו גוי ואימו יהודיה. והוא בא לפני רב ושאל אותו, האם אני כשר לבוא בקהל? אמר לו, כן, כשר. אמר לו, תן לי את ביתך. אמר לו, בשום אופן לא. והפציר בו, ורב יהודה, אחרים גם התירו אותו לבוא בקהל. ושם כששאלו את רב, אז מה הוא יעשה? אתה לא רוצה לתת לו את ביתך, גם אחרים לא ייתנו, אז מה יהיה? אמר שילך למקום אחר, שלא יגלה שאביו גוי, ויתחתן. לכאורה מהגמרא כאן משמע שלא חייבים לספר הכל. אבל יש דיון גדול בפוסקים עד כמה ניתן ללמוד מכאן מה מותר לספר ומה אסור, נאמר את מסקנת ההלכה בקצרה. דבר שהוא, כמו שהגדירו כאן בשאלה, בעיה בריאותית, בעיה בריאותית שנוגעת רק אליה, ואין לזה שום השלכה לבעל, לתפקוד של הבית, אלא סוג של עניין אישי, לא במראה, אלא נניח איזה סוג של כאב פנימי. והכאב הזה הוא מגיע מפעם לפעם, לא מפריע לתפקוד של הבית מבחינה נורמלית. דבר כזה שהוא עניין מאוד אישי ולא מפריע לתפקוד של הבית, לא חייבים לספר. אבל דבר שיש לו השלכה, ועומדים את דעתו של האדם, שאם הוא היה יודע, הוא לא היה רוצה להתחתן. רק לא מגלים לו, ואחרי החתונה מפתיעים אותו. אדם שמטופל בתרופות מסוימות, שבלעדיהן ההתנהגות שלו משתנית להתנהגות אחרת, כאן זה דבר שצריך לספר. ידוע שגדולי ראשי הישיבות היו מקפידים תמיד לידע במצבים כאלה, או דבר שנוגע למראה, איזה סוג של מום מסוים, או מראה שידוע שעל פי הסבירות, מי שידע דבר כזה, יש סיכוי גדול שלא ירצה להתחתן. בכל עניין כזה כן חייבים להודיע. מה ששם אמר לו, אל תגלה, אף על פי שאם היו יודעים לא היו מתחתנים, זה מכיוון שמדובר בעניין הלכתי. בעניין הלכתי, הרי מעיקר הדין הוא פסול, הוא קשר לבוא בקהל. רק יש אנשים שהרגש לא נותן להם להתחתן. אז באופן כזה אמר לו שהוא יכול להסתיר, כי כל הרגש הזה נובע מגדרי ההלכה. ואם על פי גדרי ההלכה הוא מותר לבוא בקהל, אז מותר. יש לסטייפלר בקהילות יעקב, הוא דן שם על מקרה שיש מחלוקת בהלכה אם האדם הזה כשר לבוא בקהל או לא, והסטייפלר הכשיר אותו, כתב שהוא לא כותב את זה להלכה, אבל לדעתו כשר, אבל ישיב חלק עליו, טען שמכיוון שיש בזה מחלוקת, כן צריך לגלות. אבל דבר שוודאי שלכל הדעות הוא כשר לבוא בקהל, לא צריך לספר. כך מסקנת ההלכה. אבל במה שנוגע לעניינים יותר בריאותיים, יותר סוגים של מומים או פגמים וכדומה, מה שבעיני בני אדם נתפס כדבר שאנשים אומרים, אני עם זה לא רוצה להתחתן, חייבים מעיקר הדין לגלות מראש, גם מצד דיני הונאה, וגם מצד שלא יהיה חלילה ספק בקידושין, שלא יהיה קידושי טעות. אבל חשוב לדעת, גם מה שעל פי ההלכה כן צריך לגלות, לא חייבים לגלות לפני. כך הרב פיינשטיין פוסק באגרות משה, בשאלה מאוד קשה שהוא נשאל על ידי בת ישראל, והוא כתב לה שהרי נכון שהיא נכשלה בדברים מסוימים, שאם ידע הבחור הוא לא ירצה להתחתן, אבל כל זמן שהיא לא רואה שזה הולך לקראת חתונה, הרי אסור לה גם לספר על האבונות של עצמה. לכן הוא הורה לה שם שיתחילו את הפגישות, שהיא לא תספר, רק שהיא תראה שזה מתחיל להתקדם לכיוון רציני, רק אז שהיא תספר. יש גם מהפוסקים שכתבו מטעם אחר, שהרי בכל עסקאות של מקח וממכר, דרך העולם שדנים בדבר, וכשמגיעים לפני החתימה הסופית, שם יש חיוב על פי ההלכה, לפני שחותמים את החוזה, לפני שחותמים את העסקה, שם צריך לגלות את הכל, להשים על השולחן, ולכן גם כאן, כל זמן שלא הגיעו לחתונה, אז עדיין אין הכוונה חלילה לחכות לשבוע לפני החתונה. אבל רב איינשטיין שם כותב שבזמן ש הפגישות מתקדמות ורואים שהכיוון הוא שהוא באמת רוצה אותה כאישה, אז היא צריכה לספר את כל הדברים שהיא מחויבת לספר על פי ההלכה, כדי שידע האם רצונו להמשיך או לא. כי ייתכן מאוד שאם מראש הוא היה יודע, הוא באמת לא היה נפגש איתה. אבל עכשיו שהוא פגש אותה וראה את המעלות שבה, שזה גם ספרה שכותב שם הסטייפלר בקהילות יעקב, שיש הבדל בין הונאה במקח וממכר לבין עניין של שידוחים. הונאה במקח וממכר, אם אתה מוכר לי כלי שהוא פגום ולא מגלה, אז אני באמת לא רוצה אותו בשום אופן, כי באותו מחיר אני אקנה כלי אחר שהוא לא פגום. מה שאין כן בקידושין, הרי לכל אדם יש מעלות, ולא קל למצוא באמת שידוך שמתאים לאופי, לסגנון, לכל ההתאמה שיש. אז ייתכן מאוד שאם לאחר כמה פגישות, הצד נקרא לזה הבריא, רואה שאותו אדם שיש בו איזושהי בעיה בריאותית, הבת זוג או הבן זוג, שכנגד הבעיה הזו יש כל כך הרבה מעלות שחבל להפסיד שידוך כזה, אז יש לו את שיקול הדעת, לפני שמגיעים להחלטה סופית, יש לו את שיקול הדעת, זה כנגד זה, וייתכן מאוד שהוא יאמר, שווה לי. נכון שמלכתחילה לא הייתי נפגש, אבל לאחר שראיתי את כל המעלות המיוחדות שיש באדם הזה, אז איפה אני אמצא עוד דבר כזה, ואז שווה לו להתחתן. באופן כזה, האדם נקי גם כלפי שמיים וגם כלפי בני אדם. ובעזרת השם, נאחל לכולם שיזכו להקים בתים נאמנים בישראל.
אמן ואמן, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד אחר כך נמשיך עם שאלות המאזינים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. תחרות השף הבא של ערב חי בשיתוף פיצלה יוצא לדרך. יודעים להכין אוכל חלבי וטעים? בואו להתמודד על תואר השף הבא של ערב חי. חייגו ל-1-952-9293, תיבה מספר 16, או שילחו מייל לדודי שטרודל 93fn.co.il עם כל הפרטים, ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. ערב חי עם אריאל ברמן וחברים. ראשון עד רביעי, 21:00. כאן בכל חי.
הנה זה בא, האירוע הגדול של השנה במעמד הכל אדיר. מקבלים פני משיח בכיכר, מופע אומנים ענק, שרים אחדות, רואים גאולה. יום ראשון, דלת בתמוז, 10 ביולי, בשעה 19:00. כולנו נפגשים בכיכר רבין תל אביב. משיח.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8440.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת תרי"ג.
ילדים היו מבועלים, הם לא שמו לב מה שקורה סביבם. אני בטוח שהם לא עלו עלינו.
אני מקווה בשבילך שאתה צודק. בכל זאת נראה לי שלא מדובר בילדים תמימים. והם הולכים להתחרט על זה.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף אחת ולתמיד בשיחת טלפון אחת. תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
התחרות הגדולה ילדים יוצרים ירושלים נקייה יוצאת לדרך. עיריית ירושלים מזמינה אתכם ילדי העיר לעצב כרזה יצירתית שתעודד את תושבי העיר לשמור על סביבה נקייה ולשלוח אותה לתיבת דואר 755 ירושלים. בתום התחרות יכריז צוות שיפוט מיוחד מטעם העירייה על 3 הזוכים שעיצבו את הכרזות המוצלחות ביותר ויזכו בשוברים בסך אלפי שקלים לרכישת צעצועים. ילדים יוצרים ירושלים נקייה. עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות. אנחנו בשאלות נוספות של המאזינים. שואל מאזין כזו שאלה: איך יראה העולם לאחר ביאת המשיח ותחיית המתים? האם הוא יהיה רק רוחני? מה אנשים יעשו אז כשאין התמודדות עם יצר הרע ורק קבלת שכר? האם הם לא יחיו בתחושה של חוסר סיפוק?
הרבה נכתב על העניין הזה שלאחר ביאת המשיח ותחיית המתים. אבל לגבי השאלה, האם העולם יהיה רק רוחני, התשובה היא, חומר מעורב ברוח, אבל החומר עצמו יהיה זך וטהור ונקי ומואר הרבה יותר מכפי שהוא היום. הרי כידוע, לפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, החומר עצמו היה ברמה רוחנית שונה לחלוטין מכפי שאנחנו רואים. אנחנו היום רואים עולם, רואים אור, לאמיתו של דבר גם בשעת האור הכי גדולה, האור הזה הוא בעצם חשוך ביחס לאור הראשוני שהיה בזמן בריאת העולם. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ידועים דברי הרמח"ל ושאר חכמי הסוד, שבאותה תקופה הכל היה מרוכז. 6,000 שנים היו מרוכזים בששת ימי בראשית. כל הנשמות היו כלולות בנשמתו של אדם הראשון, כל מי שיצא ממנו אחר כך. כל המצוות, התרי"ג מצוות, היו כלולות במצוות עץ הדעת. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להעמיד אותו בניסיון, כשיעמוד בניסיון יקבל את שכרו בתמורה למעשה, להתמודדות, ולא כעני שמקבל צדקה. ובזה הוא גם יהיה דומה לבורא עולם, עד כמה שאפשר, שהאדם, הטוב שבו הוא טוב עצמי, לא טוב שהוא מקבל מאחרים. אז אם באמת אדם הראשון היה עומד בניסיון הזה, היינו כולנו קופצים מיד למות המשיח, כי נשמתו כללה את כולנו, לא היינו צריכים את כל 6,000 שנים האלה. אבל מאחר שלא עמד בניסיון, אז כמו שאבא נותן לבן איזה תפקיד גדול, פרויקט עצום, לעשות אותו במהירות, הוא לא הצליח, אז הוא מחלק לו את זה לחלקים. הוא אומר, ייקח יותר זמן, אבל תעשה את זה יותר לאט. כך גם, הקדוש ברוך הוא חילק, 6 ימי בראשית התחלקו ל6,000 שנים. הכל התפזר. נשמת אדם הראשון התפזרה לכל הנשמות שיצאו ממנו. כשזה מתחלק, תלוי איזה אזורים בגופו, נשמות כלל ישראל, נשמות אומות העולם, ומצוות עץ הדעת התפזרה לכל התרי"ג מצוות לעם ישראל ושבע המצוות של בני נוח. כשאדם הראשון נכשל בעץ הדעת, בעצם זה כמו שהוא עבר על כל התורה כולה. ואגב, זו הסיבה שהוא אכל מעץ הדעת ועד היום אנחנו מתים. כי כולנו התלכלכנו מאותו חטא. היינו שותפים לעניין הזה, חלק מנשמתו של אדם הראשון. אבל באותה שעה זה כמו שהוא הוריד את המתג. העולם מוחשך. החלק הרוחני שהיה בעולם, בעוצמות גבוהות, נפרד ממנו. לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. בזמן תחיית המתים, העולם הזה הופך להיות רוחני כמו גן עדן העליון, אבל הוא נשאר גשמי. כלומר, החומר עצמו נעשה יותר מואר. תחיית המתים הרי זה גוף. הגוף עצמו יקום בתחיית המתים. זה לא שיקומו רק נשמות בלי גוף. הגוף עצמו יקום. אבל הגוף יהיה נקי וזך. הרי כל העניין הזה של המוות נגזר, כמו כלי חרס שנטמעו שבירתן, זוהי טהרתן, כך גם כשהגוף התלכלך בחטא של אדם הראשון, חוזר לאפר, ושוב נבנה כשהוא טהור מאותו חטא. וזה בעצם העניין של תחיית המתים. לכן, ודאי שהעולם יישאר, יקומו אנשים בגופם, העולם יישאר עם חומר, אבל החומר עצמו יזדקך ויעלה למדרגה עוד יותר גבוהה, מאדם הראשון לפני החטא. כי לפני החטא עוד היה מה לתקן בעולם. ואז העולם יגיע בזמן תחיית המתים, ביאת המשיח, לשלמותו ולתיקונו. לגבי השאלה מה יעשו כשאין התמודדות עם היצר הרע, אם יהיה איזו תחושה של שעמום או של חוסר סיפוק, ודאי שגם אז ימשיכו לעלות ולהתפתח מבחינה רוחנית, אבל כל אדם בהתאם לכלי שהוא יצר עכשיו. עכשיו זה זמן העבודה. האדם מייצר כלי, בונה את הנשמה שלו עם כל התמודדות, כל ניסיון, יותר תורה, מצוות, מעשים טובים, תיקון המידות. אדם בונה את האישיות שלו יותר ויותר. לאחר ביאת המשיח, את הכלי כבר לא יוכלו לשנות יותר. הכלי יישאר כמו שהוא. אבל כל אדם בהתאם לכלי הזה ימשיך להתפתח מבחינה רוחנית. אולי נפשט את הדברים יותר על דרך המשל. נתאר לעצמנו שבמדינה מסוימת הממשלה מודיעה לאנשים מובטלים שבמקום פלוני באולם המסוים הזה מחלקים מכונות לייצר, נניח למשל לייצר לחמים. וכל אדם יכול ללכת ולקחת מכונה שיבחר איזה שהוא רוצה. יש אדם שהולך ורואה מכונה קטנה שבכל 10 דקות מייצרת לחם אחד, והוא אומר בשבילי זה מספיק, לוקח את המכונה הזו. יש אדם אחר שרואה שם, למה אני אקח מכונה כזו? יש כאן מכונות גדולות שמייצרות 2,000 לחמים בדקה. אני יכול להתאשר. אז נכון, זאת עירך. צריך לקחת חלקים וללכת ולחזור ולאסוף ושוב לתרוח ולחבר את הכל. זו עבודה גדולה. אבל בסיום העבודה הוא הופך להיות אדם עשיר, כי יש לו כעת מכונה שמייצרת אלפי לחמים בכל דקה. באותו אדם כל 10 דקות לחם אחד, כי הוא רצה להתעצל, בחר בדרך יותר פשוטה. אבל לאחר שהוא יראה את העושר של השני, כמה הוא יקנה בו, כמה יכאב לו, למה לא השקעתי אז? הרי אז היה בסך הכל יומיים, הייתי עובד יומיים ומרוויח אחר כך שנים רבות. כך גם היום זה זמן העבודה. אז ככל שהאדם מתגבר היום על יצרים, ניסיונות, קובע עיתים לתורה, מתחזק בתורה, במצוות, מידות טובות, מתקן את המידות הרעות, אז נכון, הוא עובד קשה. כשמגיע הזמן של ביאת המשיח, יש לו כלי אדיר, נשמתו מגיעה למדרגות גדולות, הוא ממשיך להתפתח עליו, זה לא שהוא משתעמם, אבל הוא מתפתח בעוצמות. לעומת זאת, אדם שהשקיע מעט, אז הוא יוכל להתפתח מעט, ועל זה אמרו חכמים שלעתיד לבוא, אדם נכווה מחופתו של חברו, כמו שבמסילת ישרים הרחיב להסביר את העניין.
שאלה נוספת ועוד, שאלה נוספת בעניין ימות המשיח. מה פירוש המילה משיח? האם המשיח הוא בן אדם, רגיל כמונו?
בפסוק כתוב בישעיה, ויצא חוטר מגזע ישי, חוטר זה ענף, מקל, מהגזע של דוד בן ישי, כלומר האדם הזה יהיה בן אחר בן עד דוד המלך, אבל הוא בהחלט אדם כמו כל אחד מאיתנו. יש לו אבא, יש לו אמא. הנוצרים השתבשו בעניין הזה של שיחסו לו סוג של אלוהות, מכיוון שאמו ילדה אותו עוד כשהייתה מאורסת. וכך השתבשו ויחסו לו דברים שהפכו את הנצרות לעבודה זרה ממש, שדינה יארג ואל יעבור, על פי דין תורה. כי לקחו אדם, הפכו אותו לאלוהות, בטענה שהוא משיח. אבל בעם ישראל אנחנו יודעים את האמת, שאביו היה לא יהודי, גוי בשם פנדירה, והמשיח האמיתי, היו הרבה משיחי שקר בהיסטוריה שלנו, שבתאי צבי ואחרים, ביניהם היה גם מייסד הנצרות, עוד סוג של משיח שקר. אבל ביהדות ידוע שהמשיח האמיתי הוא בן אדם רגיל כמו כל אחד מאיתנו, יש לו אבא, יש לו אמא, מה שמיוחד בו שהוא בן אחר בן עד דוד המלך. הרמב״ם כותב שהאדם הזה יהיה גדול בנבואה מכל הנביאים וקרוב למשה רבנו. כלומר, ברגע שהוא יימשך למלך, שאגב זה גם הפירוש של המילה משיח ששאלו כאן, הרי מה פירוש משיח? בעם ישראל כל מלך הופך להיות מלך לא כשבא מישהו ושם לו כתר על הראש, כמו שמקובל אצל הגויים, אלא כאשר בא נביא ומושך אותו בשמן המשחה. כמו שרואים למשל שכשבא אותו אדם שהרג את שאול וחשב שהוא עושה טובה לדוד, בישר לו אני הרגתי את שאול כי הוא האויב שלו, ודוד מיד נזף בו, איך שלחת ידך במשיח השם? עצם העובדה ששאול נמשך בשמן המשחה הוא משיח השם, כלומר כל מלכי ישראל נמשכו. המשיח לעתיד לבוא הוא יהיה מלך יהודי שימשך על ידי אליהו הנביא, היום אין לנו נביאים, אבל יש נביא אחד שעלה עם גופו, והוא היחיד שיכול להכתיר מלכים. זה אליהו הנביא שעליו כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. ואליהו הנביא המשך אותו למלך, באותה שעה הוא עצמו הופך להיות נביא, אותו מלך יהודי, גדול מכל הנביאים בדרגה שלו, אבל פחות ממשה רבנו, בחוכמה שלו הוא יותר משלמה המלך, הרי יש בו גם ניצוץ מנשמת שלמה, לכן הוא זוכה להגיע לגדולה כזו, אבל בהחלט הוא בן אדם כמונו, כשהוא יתחיל ללמד את האנושות, איך צריך להתנהג. הרי אז כל העולם יעריץ את חוכמתו, יעריץ את גדולתו, יכתירו אותו למלך כל פעם על מדינה אחרת, עד שיהיה מלך על כל העולם, ואז מגיע העולם לשלמותו ולתיקונו, כשבית המקדש בתפארתו בירושלים.
שאלה נוספת, מה הדין כשאדם לא כיוון בפסוק הראשון של קריאת שמה, ובברכה הראשונה של תפילת העמידה של 18, אם הוא צריך לחזור על הפסוק והברכה שוב, ושוב, עד שיצליח לכוון, ומה כדאי לכוון בביאור המילים הפשוטות?
יש הבדל בין אדם שלא כיוון לפסוק הראשון של קריאת שמה, לבין הברכה הראשונה של תפילת העמידה, אף על פי שמעיקר הדין יש להם את אותו משקל, אבל למעשה יש הבדל. מעיקר הדין בשניהם מי שלא כיוון צריך לחזור שוב. אבל למעשה כתבו הפוסקים בברכה הראשונה של תפילת העמידה, כלומר עד ברוך אתה השם מגן אברהם, אנחנו חוששים שאם יחזור שוב, שוב לא יכוון. ושוב יחזור שוב לא יכוון, וכאן מדובר בברכות לבטלה. לכן אדם שלא ברור לו ב-100% שהוא יכוון שוב כשהוא חוזר על הברכה הראשונה, ההוראה היא שהמשיך להתפלל, אף על פי שלא כיוון בברכה הראשונה. מה שאין כן לגבי פסוק ראשון של קריאת שמה, אם לא כיוון צריך לחזור שוב. אם הוא נזכר כשהוא נמצא באמצע קריאת שמה, יחזור לפסוק הראשון, יאמר אותו וימשיך הלאה. אבל אם הוא רק סיים את הפסוק הראשון, השם אלוקנו השם אחד, כאן הרי אסור לו לחזור על הפסוק שוב, שלא יהיה כאומר שמה שמה שמשתקין אותו, אז באופן כזה צריך לשהות קצת, ימתין כדי שלא יהיה רצף, ואז יחזור שוב על הפסוק. לגבי פירוש המילה כוונה, שהמוח והפה מכוונים אחד כנגד השני. אדם שלוקח שני סרגלים, אם הוא מכוון אותם אחד מול השני, אז כל סנטימטר מול הסנטימטר שכנגדו, 1, 2, 3, אם הוא שם אותם בפערים, במרחק, זה למעלה וזה למטה, אין כאן כוונה. לכוון בתפילה, פירושה של דבר, שהמוח והפה מכוונים אחד כנגד השני, שם לב לכל מילה שהוא אומר, אבל עיקר הכוונה בפסוק ראשון של קריאת שמה, שהוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, זה חשוב לכוון לפני שהוא אומר את שמה ישראל. יערהר בדעתו, אפילו ימתין כמה שניות, שהוא כעת עומד לקיים מצוות עשה, לקרוא קריאת שמה, ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ואז מכוון את פירוש המילים, יש שכיוונו גם מעבר לפירוש המילים, יש שמכוונים במילה אחד, שהקדוש ברוך הוא א', אחד ויחיד בעולמו, ח', מושל על שבעת הרקיעים ועל הארץ, ד', על ארבע רוחות העולם, אבל גם מי שלא כיוון כך, אלא כיוון כפשוטו, פשט המילים, שאני מצהיר בפני כל עם ישראל, שהשם, היה הווה ויש, הוא אלוקנו, הוא תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, שהוא האלוקים שלנו, הוא אחד. אפילו הכוונה הפשוטה הזו, זה כבר יצא בזה ידי חובה, בקריאת שמה של שחרית ושל ערבית.
שאלה נוספת, אנחנו בפרשת חוקת, והתורה מצווה את עם ישראל להשתמש במי פרה אדומה ליתר. למה היום אין לנו פרה אדומה?
חזל אומרים שבמהלך ההיסטוריה יהיו 10 פרות אדומות. הראשונה שבהם עשה אותה משה רבנו. 9 כבר היו. והפרה האחרונה תהיה רק בזמן ביאת המשיח, שאגב זו הסיבה שבכל פעם שמתפרסם בכלי התקשורת שנולדה פרה אדומה בעדר מסוים בעולם, מיד הרבה עושים מזה עניין. כי כתוב שפרה אדומה תופיע בזמן ביאת המשיח, רק כידוע יש תנאים שלא עליה עול, שהיא נשארת אדומה ממש, ולא עלו בה שערות, ושתהיה בגיל מסוים, הרבה פרטי דינים, וכולנו מצפים שבעזרת השם נזכה במהרה לגאולה, ושנוכל גם להתאר על ידי האפר פרה אדומה.
עוד שאלה נוספת, היא תהיה שאלה האחרונה שלנו לערב. הבן שלי נחשף לדיווחים בתקשורת על הפיגועים האחרונים. מאז הוא פוחד ללכת לבד ללימודים. זה לא מצב שככה אומר המאזין שצריך טיפול פסיכולוגי, אבל הוא מתקשה. כיצד אנו כהורים נוכל לסייע לו כדי שהוא יהיה רגוע יותר? באמת, כותב המאזין, גם אנחנו לחוצים.
ראשית, ייתכן שהסיום מלמד קצת על ההתחלה. הרי אם ההורים באמת משדרים לחץ וחרדה, אז הילד קולט. אצל ילד ההורים הם המשענת הגדולה. אבא הוא האדם הגדול בענקים שהוא אמור לסדר את הכל. ואם אבא בפחדים, אמא בפחדים, הילד ודאי מושפע. אז באמת עלינו גם לחזק את עצמנו באמונה וביטחון, וגם לחזק את הילד במילים פשוטות, במילים ברורות. לדבר דיבורים של אמונה, שאגב כמה חשוב, גם כשיוצאים לטייל עם הילדים, נמצאים בחיק הטבע, או אפילו בגינה השכונתית, בבית, רואים פרח, אבא קנה פרחים לשבת, כמה שווה להסתכל בהתפעלות, ולדבר, תראה איזה יופי, עלי כותרת, צבעים שונים, הכל מסודר, הכל במקום, וכל זה בא מתוך בוץ, מתוך האפר. מי יכול לעשות דבר כזה שמתוך האפר להוציא גבעול ירוק כזה יפה, עם שילוב של צבעים, הכל סימטרי, פלאי הבריאה, רק בורא עולם יכול לעשות. כלומר, הכל מתחיל קודם כל בחיזוק האמונה בבורא עולם. הרי את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רואים, ומובן גם למה, אפילו בעולם הגשמי שלנו, כל דבר שהוא רוחני, אי אפשר לראות אותו. אפילו בעולם שלנו, כמו קרינות שונות, גלי רדיו, הם קיימים, אף אחד לא רואה אותם, יש הוכחות שהם קיימים, אבל אף אחד לא רואה אותם, כי העין מוגבלת בראייה, העין רואה מה ש... כשיש חומר, גלי האור נתקעים בחומר, חוזרים לעין, אז אפשר לראות את החומר, אבל דבר שהוא רוחני, גלי האור ממשיכים, הם לא נתקלים וחוזרים, ממשיכים הלאה, אז אי אפשר לראות אותו. אפילו בעולם הגשמי שלנו. קל וחומר, לא יראני האדם וחי כלפי כשמדובר בבורא עולם. אבל כשמתבוננים בפלאי הבריאה, ממחישים לילד את הדבר, שירגיש את הקדוש ברוך הוא בחוש, על פלאי גוף האדם. כמה חשוב מדי פעם להעלות את הנושאים האלה בבית, לדבר עליהם, כדי לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. ואמונה צריך לדעת, זה לא רק שאדם יודע שיש בורא לעולם, אלא מאמין בבורא עולם, זה נותן בו אמון. כלומר, אני סומך עליו. אדם שמלווה כסף לחברו, הוא מאמין לו שהוא יחזיר לו. אז פירוש המילה אמונה, אני נותן אמון, אני בוטח, אני סומך. וכשמדברים עם הילדים על כך, זה מתחיל בדברים קטנים, שנשבר משהו, התקלקל משהו, והילד מאוחזב, מדברים איתו שהכל לטובה, מספרים לו סיפורים של, מתוך ההיסטוריה המשפחתית, שיודעים כמה מצבים, חשבנו שזה לא טוב, בסוף יצא מזה רק טוב, והכל בהשגחה על ידי בורא עולם. כמה שיותר מחדירים לנפש הילד את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא מושגח, והכל לטובה, וגם כשיש קושי בעולם, יש סבל בעולם, יש בזה טוב שמסתתר, אנחנו רק לא רואים את זה כעת. וגם בזה לא נוכל להאריך כעת, אבל יש המון דוגמאות בדברי חז"ל, בספרי המוסר, שממחישים את הדבר, עד כמה דברים שנראים לא טוב, מתברר בסופו של דבר שמסתתר בהם דבר שהוא טוב, והקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר ודבר, על כל אחד מאיתנו, ומה שהוא יעשה זה הטוב ביותר עבורנו, וממילא האדם יכול ללכת רגוע ושלב. וכפי שאמרנו, ככל שההורים עצמם יהיו דוגמה אישית של שלווה, של רוגע, של אמונה וביטחון, גם הילד יוכל יותר להפנים את הדברים.
תודה רבה כבוד הרב. אנחנו סיימנו את התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות. אנחנו נודה לעושים במלאכה, לישי פופובסקי ולרועי קנטן על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם ישראל בן צבי, שבוע טוב. וגם נציין שניתן להשאיר שאלות בטלפון 1-952-92-93, יש להקיש אחת, מיד אחר כך להקיש שש. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה וערב טוב.
זכרייני השם אלקייני בוי לטויבו יפוקדייני בוי יפוקדייני בוי לברובכו והוי שיעייני בוי לחיים והוי שיעייני בוי לחיים טויבי אומיי
ויואים לשחורי נשזר ויואים לשחורי נשזר
מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
0365252244.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית לחודש התנסות חינם. חייגו כוכבית 3029 ותן חלקנו כוכבית 3029. התחרות הגדולה ילדים יוצרים ירושלים נקייה יוצאת לדרך. עיריית ירושלים מזמינה אתכם ילדי העיר לעצב כרזה יצירתית שתעודד את תושבי העיר לשמור על סביבה נקייה ולשלוח אותה לתיבת דואר 755 ירושלים. בתום התחרות יכריז צוות שיפוט מיוחד מטעם העירייה על שלושת הזוכים שעיצבו את הכרזות המוצלחות ביותר ויזכו בשוברים בסך אלפי שקלים לרכישת צעצועים. ילדים יוצרים ירושלים נקייה.
חושבים שהילדים כל היום בבית? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. הולכים, משחקים ורוכבים על אופניים. אז אתם, הנוהגים בעיר, שימו לב. במיוחד כשאתם בקרבת ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שימרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה. ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות, כמו תמיד, היא שלנו, הגדולים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת אריאל.
אימאלה, מה קורה כאן?
זרוע גדולה של מנוף יצאה מתוך המסעית ותפסה את השק הענק שבתוכו גדי וישראל.
גדי, תראה! מה קורה פה? ולמה אני מרגיש שאנחנו מתחילים לזוז? חוטפים אותנו! חבורת הריאג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לא שומעים אותם, לא רואים אותם, והם מופיעים בכל פעם בהפתעה, האופניים החשמליים. אז דווקא עכשיו, כשהם נמצאים בכל מקום, חשוב לדבר על כללי הרכיבה. המדרכה מיועדת רק להולכי הרגל, ולכן הרכיבה על אופניים חשמליים על המדרכה אסורה. על פי חוק, רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק לבני 16 ומעלה. רוכבים רק בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז רק על הכביש. מחזירים את המדרכה להולכי הרגל, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. חדשות כל חי, השעה 11.
שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. אסון בחוף הים בחדרה, צעיר חרדי בן 25 טבע למוות בשפך נחל חדרה לים התיכון. שניים נוספים שהיו עמו נפגעו באורח בינוני וקל. כתבנו לענייני משטרה בן צי ליזרוביץ' מוסר כי הצעיר פונה לבית החולים מילל יפה בעיר, אך שם נאלצו לקבוע את מותו. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע באורח בינוני מפגיעה של אוטובוס בסדרות גולדה מאיר בירושלים. בתאונה אחרת בתל אביב נפצע באורח קשה רוכב אופנוע בן 50 מפגיעה של מכונית, כך מוסר כתבנו לענייני משטרה בן צילי זרוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לגינוי האמריקאי לאישור בניית 800 דירות במעלה אדומים ובירושלים ואמר אנחנו מכירים את העמדה האמריקאית, היא לא חדשה וגם לא מקובלת עלינו. הבנייה בירושלים ובמעלה אדומים, עם כל הכבוד, זה לא מה שמרחיק את השלום, אמר ראש הממשלה. את הדברים הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי.